שלום, ישנה סוגיה שמחברת את פרשת ויחי לפרשת שמות, והיא הקוד של הגאולה. יש לפניכם תנכים, תפתחו בבקשה בסוף הפרשה הקודמת, בראשית פרק נון, פסוקים כף דלת וכף ה'. פרק נון, כף דלת, כף ה', כתוב שם, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה. אם כן, פעמיים אנחנו מוצאים את המסורת הזו, שהקוד לגאולה בא לידי ביטוי בשתי המילים, פקוד יפקוד. המשך חוכמה כותב שבאמת אנחנו תמיד זקוקים, על מנת שחלילה לא ייווצר איזה מצב מעוות, שלא תהיה איזו גאולה משיחית שקרית, אנחנו זקוקים לנבואה, להכוונה של תורה, שלא יקומו כאלה משיחי שקר. וזה כלול במילים, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם. הפקידה צריכה להיות אלוקית. צריך להיזהר מפקידה שהיא לא אלוקית, מפקידה שהיא של שקר. אומר המשך חוכמה, ובוודאי הוא רומז, לפי המציאות של ימיו, צריכים שהנביא יאמר להם, אני אעלה אתכם מן הארץ הזאת, מן הגלות, אל הארץ אשר נשבע לאברהם וליצחק וליעקב, דווקא לשם, ולא שיאמר להם לעלות לארץ אחרת. ודאי הוא רומז לתוכניות השונות שהועלו בפני המנהיגים, והוא אומר, אם הנביא לא אומר שהעלייה היא מהגלות לארץ ישראל, זאת נבואת שקר. עכשיו תפתרו בבקשה בתחילת הפרשה שלנו. שמות פרק ג', פסוק ת' ז'. כל הפרק עוסק בהתחבטות של משה רבנו ובבקשה שלו שהשם יעזור לו לברר שהוא באמת גואל אמיתי. אז בתוך הדברים השם אומר לו כך, פסוק ת' ז', לך ואספת את זקני ישראל. תפנה אל המנהיגות הרוחנית, חכמי ישראל. ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם, נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים, ואומר עלי אתכם, מעוני מצרים, לאן? אל ארץ הכנעני. והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. אתה תאמר את הקוד, פקוד פקדתי, ואתה תאמר שהגאולה היא מכוונת לארץ ישראל, ואז, ושמעו לקוליך. אתה משה רבנו מהסס, אני אומר לך ושמעו לקוליך. ואז, ובתה, אתה וזקני ישראל מלך מצרים, ו... הנה ההכוונה פרקטית איך לממש את צעדי הגאולה. למה צריך אותו? למה לא צריך את האותות? אז איזה אותות לא צריך? האלה שיאמינו בו. טוב, שאלה טובה. למה צריך בנוסף לזיהוי הזה את הדבר הזה? ושמעו לקולך, אז כבר, זהו, הוא קיבל וי, העסקה אושרה, נכון? תקין. אז הוא רוצה להגיד שזה אישור, אתה שומע פה, הוא אומר כך, זה אישור ושמעו לקולך, על מי מדובר? על זקני ישראל. זה זיהוי אצל חכמי ישראל. אולי אצל האחרים, כמו שכתוב, היאמן העם, זה כבר צריך לעשות אותות נוספים. אפשר, אפשר לתרץ כך. אולי יש עוד תירוצים.
גם שהסיסמה הייתה סודית, זה העניין.
או, לגבי הסיסמה, אנחנו מיד אנחנו נבדוק מה קורה.
זה בעיה.
כן. כן. כן.
לפעמים אנחנו יודעים, כמו אצל יוסף, שיש הרבה גלגולים והרבה תנועה עד שמגיעים בסוף לאותה
מטרה
שהקדוש ברוך הוא כיוון
אליה. אז זה ברור. יש מה שרואים מלמעלה, ויש מה שמתרחש מלמטה. כלומר, התורה, העין האלוקית, אם יד מסמנת לך את היעד, זה לא אומר שהיעד הולך ומתממש פה באותה מהירות. תמיד הקצב של הגאולה, תמיד. באופן עקרוני, הקצב של הגאולה הוא כמעט כמעט, כמו שחזל גוזרים עלינו במסכת ברכות בירושלמי, כך גאולתם של ישראל כמעט כמעט. אז זה החלטה אלוקית שהצעדים צריכים להיות לאט.
אבל אולי הסכנה שיקום מישהו
ויכוון את העם לכיוון אחר, זה בעצם הכוונה אלוקית,
אנחנו לא יודעים איזה
כלי יש לנו לבדוק. נכון, נכון. זה ודאי, ודאי סכנה. ואנחנו צריכים על פי חכמי ישראל, שהם יזהו מה שקרי, מה אמיתי, ואפילו מה שקרי בתוך האמת. הרי לא כל מפלגה שחרתה על דגלה את האותיות אמת, היא באמת אמת. זה מתברר בצורה מאוד גלויה ופשוטה. אבל בהתחלה חושבים שזה אמת. כן. טוב. רבי עקיבא לא טעה, כתוב דימה. הרב הרצוג, הרב הראשי השני לארץ ישראל, עמד על זה שרמב״ם לא יכול להתחצף לרבי עקיבא. הרמב״ם הוא אחרי רבי עקיבא. לכן הוא כותב דימה, הוא וכל חכמי דורו, דימה זה לא טעות. זה זיהוי שהוא מותנה, בסוף מתברר, כיוון שמת, התברר שהוא לא משיח. אבל מבחינת הנתונים, היו לו אפשרויות להיות משיח, איזה משיח? לא בן דוד, אלא משיח בן יוסף. אבל זאת סוגיה שנלמדת בל"ג בעומר. בואו נתקדם. יש לפניכם בדף את רש"י על הפרשה שלנו, שכותב, מה פירוש ושמעו לקולך? אומר רש"י, ושמעו לקולך מעליהם. כלומר, כאילו, אוטומטית. מכיוון שתאמר להם לשון זה, איזה לשון? פקוד פקדתי, מיד ישמעו לקולך. מדוע? שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף, שבלשון הזה הם נגלים. יעקב אמר להם, פקוד יפקוד אתכם. יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אז הנה, זה הסימן, זה הקוד. ברגע שיקום איש ויאמר את הקוד, אז הם מחכים. הם מחכים בגלות מצרים. מתי יבוא הגואל? פתאום בא הגואל, ויש להם מסורת, ידיעה מושרשת בתודעה של העם. יבוא גואל ויגיד, פקוד פקדתי. אז הגואל, הגואל, השלוח האלוקי, יבוא ויאמר, אז זה סימן. כך רש"י מסביר. טוב, טוב, אתה בוא נראה, אתה מתכוון לשאלת הרמב"ן? כן, כן. אתה מתכוון לשאלת הרמב"ן, רק שהוא, כמו שהוא אמר, אתה הולך מהר, אני הולך לאט. לאט, לאט. אנחנו נגיע, בעזרת השם, לשאלת הרמב"ן. מיד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דבר ראשון, בפסוקים שקראנו בפרשת ויחי, לא כתוב שיעקב אומר את הסימן פקוד פקדתי. יוסף אומר את הסימן. מה שרש"י פה כותב, שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף. אני אזכיר לכם את הפסוקים שקראנו. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. מי הדובר פה? יוסף. פסוק אחר כך, וישבע יוסף את בני ישראל, אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אז זה יוסף פעמיים. אז תראו, הרמב"ן, בפסקה הבאה, מביא את דברי רש"י. ושמעו לקוליך מעליהן, וכולי. דלגו ארבע שורות, זה כבר הרש"י שקראנו עכשיו. מוסיף הרמב"ן, אחרי שהוא כותב לשון רש"י, אולי ידרוש הרב, זה רש"י, כי יוסף אמר פעמי פקוד יפקוד, להגיד שהייתה מסורת בידו מאביו. כלומר, הרמב"ן מבליע פה תירוץ ואומר, למה יוסף אומר את הדברים שלו פעמיים? כי בעצם הוא בא ואומר להם, קודם כל מקובלני מאבא, ואני הפנמתי, וגם אני אומר לכם, אני מוסר לכם. כלומר, זה שיוסף חוזר פעמיים, זה אומר שיש מסורת מאביו. כך הרמב"ן מסביר. מוסיף הרמב"ן, ובאלה שמות רבה, שזה המקור של רש"י, מיד ושמעו לקוליך, למה? שמסורת גאולה היא בידם, שכל גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה, הוא גואל של אמת. צריך לזכור את הלשון הזאת של, שמות רבה. פקידה כפולה. זה פקוד יפקוד. אבל עוד נראה שיש מי שמדייק בביטוי הזה פקידה כפולה. זה לשונם בהגדה הזו. עכשיו שואל הרמב"ן מה שאתה שאלת. ויש עליך לשאול, ומניין להם שיאמינו? שמה שמע משה. במסורת הזאת, כמותם. כלומר, אם הוא ברור שמשה רבנו הוא חלק מעם ישראל, הוא בוודאי היה מסורתי. הוא בוודאי ידע את המסורת הזאת. שואל הרמב"ן, אם אנשי המסורת יודעים את המסורת הזאת, אז איזה מין ידיעה זו, שמי שיבוא ויאמר, הרי דבר שהוא ידוע אצל כולם. לא, רגע, זה מסורת. אם זה מסורת, אז רק קודם נסביר את השאלה. אם זה מסורת, אז ברגע שיתקיים ועבדום ועינו אותם, ולמישהו יהיה קשה, אז יבוא ויגיד את הקוד הזה, אף על פי שהוא באמת עדיין לא גואל למת, והגאולה עוד לא הגיעה, אז הוא ירמה. זאת השאלה. ויש לומר, כן, לכן אנחנו באמת מצניעים סיסמאות, נכון? אדם יש לו ישראכרט, או כל כרטיס אשראי אחר. למה? אף אחד לא ישתמש בזה, כי אם זה גלוי, אז כל אחד יודע. ויש לומר, הבטחת מידע, קוראים לזה. ויש לומר, כך קיבלו מיוסף, ששמע מפי הנביא אביהם, זה יעקב, הוא לא סתם אבא, הוא נביא, שהראשון שיבוא ויאמר להם, בלשון הזה, הוא יהיה הגואל אותם. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא אדם ויחזב בהם, בכך הבטיחם. כלומר, התירוץ הראשון שאומר הרמב"ן, זה נכון. הסיסמה ידועה. אף על פי כן, זו ההבטחה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אומר פה, ושמעו לקולך. אני מבטיח לך ש... זה נכון שיש שאלה, אולי הציניקנים יאמרו, אולי אחרים ישתמשו בזה. זה נכון שזה אפשרי. אבל אני מבטיח לך שלא ישתמשו בזה. אולי היינו מוסיפים כדי להבין לדברי הרמב"ן, מה שכתב המהר"ל בסוף פרק ו' של גבורות השם, כותב המהר"ל, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יחזק את האמונה במי שיאמר פקוד פקדתי. כלומר, באופן טבעי, מי שיקום ויאמר פקוד פקדתי, ייתכן שאנשים יטילו בו ספק. אבל זה בדיוק ההבטחה. ושמעו לקולך. מה יגרום לזה? אני אסדר את זה. זה הבטחה שזה כך יהיה. כלומר, זה משהו ניסי. זה לא נס כזה כמו קריאת ים סוף. אבל זה עדיין מין הבטחה שהדבר הזה יתממש. כך מתרץ הרמב"ן, זה בעצם דבר מיסטי. בא התירוץ השני של הרמב"ן, והוא אומר, אני אתן לך תירוץ ריאלי. מה התירוץ הבא? אבל במקום אחר מצאתי שם, אמר רבי חמא ברבי חנינא, בן 12 נתלש משה מבית אביו. למה? שאילו גדל בבית אביו, הוא בא ואמר להם המעשים, כלומר את הדברים האלה, את הקוד הזה, לא היו מאמינים בו, שהיו אומרים אביו מסרם לו. ולמה היו אומרים שאביו מסרם לו? לפי שיוסף מסרה את הידיעה הזאת לאח שלו, ללוי, כי הוא היה האח הכי חשוב, ולוי מסר את זה לבנו קהת, וקהת לבנו עמרם, ועמרם מספר את זה בבית, אז משה יודע את זה. אז לא שלושה חודשים, בגיל 12 כנראה כבר יצא, ככה הוא אומר, ולכך הוא אומר בן 12, בן 12, ראית? ב-12 שנית לש... למה? לא, אבל אחרי זה יחזירו. אחרי זה יחזירה אותו. ולכך נתלש מבית אביו. כלומר, זו ההשגחה האלוקית. לארגן איזשהו משפט מוות, כן? למשה, כדי שהוא ייאלץ לברוח, כשהוא עדיין עוד לא עשה לא חגג בר מצווה בבית. ואז יש סבירות שהוא כנראה לא קיבל את המסורת הזאת. זאת ידיעה מאוד פנימית, מאוד עמוקה, הוא עוד לא קיבל אותה. ולכך נתלש מבית אביו. וכשהלך והגיד לישראל את כל הדברים, לפיכך האמינו בו, שנאמר וימן העם. אומר הרמב"ן, משה לא גדל בבית של המסורת הזאת, מכמה סיבות, אחת מהן, כדי שהוא יוכל להיות הגואל האמיתי. כי הוא מגיע והוא אומר את הקוד. מאיפה אתה יודע? לא ייתכן שבגלל שאתה דתי מסורתי, אתה יודע אותה. סימן שהוא באמת הגואל. מוסיף הרמב"ן וכוונתם במדרש, שאמרו שיוסף מסרה ללוי, לומר שיעקב גילה את סודו ליוסף באהבתו אותו. בו בלשון השביע יוסף לאחיו כולם. וגילה ללוי, כי הוא אמר להם כלשון הזה, מפני המסורת שבידו מאביו, וציווה שיהיה הדבר סוד. הדברים של הרמב"ן פה קשים, כיוון שאם הוא אומר שציווה שיהיה הדבר סוד, אז שוב לא צריך את התירוץ שמשה רבנו נתלש מהמקום. כי אז צריך לומר שהעם לא יודע את הקוד הזה. אבל ייתכן שאפילו שזה בסוד, מסתבר שזה היה מגיע למשה. ובוודאי אם היה ממשיך לגדול בבית, הוא היה איש הסוד של עמרם. אז לכן הוא צריך להתעלש מהבית. טוב, סוף דבר, ישנה הבטחה אלוקית, או שאנחנו רואים כיצד היא מתממשת, כלומר, רואים ומבינים בצורה ריאלית, סוף דבר מגיע הגואל, והוא אומר, פקוד פקדתי, ועם ישראל שומע, והוא מאמין. כן. אז ברור שמה שאתה מתכוון לומר, שזה ברור שלא מדובר פה על איזשהו קוד של שתי מילים. ברור שיש פה משהו שהוא נוגע לנבחי נשמתו של העם. כדי שיתממש מה שכתוב, ויאמן העם, צריך משהו שבאמת נוגע בעומק עניינו של העם. עם ישראל הרי מכונה בגמרא בשבת, ישראל מאמינים בני מאמינים. זה ברור שהאמונה של עם ישראל היא פנימית, היא עמוקה, היא שורשית. יש ביטוי של הרב קוק, שהאפיקורס, היותר גדול בישראל הוא יותר מאמין מהמאמין הכי גדול אצל הגויים. למה? כי האמונה היא תחושה עמוקה, פנימית, בעומק החיים. אז כדי לקשר את זה לסוגיה הזאת של הגאולה, הנה לפנינו המקור בתחתית העמוד בצד ימין. זה מתוך ספר ישועות מלכו של רבי יהושע מקוטנה. שהספר הזה נכתב בחלקו הוא שו"ת, שאלות ותשובות, בחלקו הוא הערות על הרמב״ם, ובחלקו הערות ממש פנינים נפלאים, לא רבי כמות, אבל רבי איכות, על התורה. אז הוא מביא את המדרש, את קושיית הרמב״ם, ואת התירוץ שלו, את החידוש שלו. במדרש, מסורת בידם, כל מי שיבוא ויגיד פקוד פקדתי הוא הגואל. וכבר אתה, מה הרמב"ן, הרי יכול להיות שיבוא רמאי ויגיד מה שיודע מהמסורה. ורק בגלל שהוא יודע את זה מהמסורה, הוא אומר, ואז הוא עובד עלינו. מבלבל את כולנו. אך הדבר מובן. הנה התירוץ. לפי מה שכתבו בעלי הלשון, כי כל מקום שנאמר, המקור והפעולה ביחד. הרבה פעמים התורה מדברת, הסגנון של התורה, הביטוי של התורה, הלשון, היא כפולה. כמו פה, פקוד, פקדתי. פקוד זה מקור. פקדתי זה פועל. אמור אמרתי, דבר דיברתי. מה זאת הכפילות הזו? מה זאת הכפילות הזו? בעלי הלשון אומרים שזה לא סתם כפילות בשביל תפארת המליצה. המקור והפעולה ביחד, המקור מורה על המחשבה ופנימיות הדבר, והפעולה זה על הפעולה. כלומר, כשנמצא ביטוי כזה בתנ"ך, ואני לא יודע למי הוא מתכוון, מה שכתבו בעלי הלשון, צריך באמת לחפש, כי הם לא סתם מהמרים, כשהם אומרים איזו השערה, הם בודקים אותה לאורך כל התנ"ך. כאשר הפעולה נובעת מעומק פנימי של מחשבה, אז התורה, אז התנ"ך, מתבטא במקור ופעולה. הוא לא סתם כופל את המילים. הוא בא לומר שמה שאתה רואה בשטח זה קצה קרחון. של מה? של דבר עמוק, של איזה תוכנית, נגיד ירידת יוסף והאחים למצרים. זה סתם איזה תסריט, סתם איזו עלילה שהתגלגלה. זה לקיים את ההבטחה של ברית בין הבתרים, שכי גר יהיה זכה בארץ לא להם, חזל אומרים בגמרא בשבת, ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים. שהשאלות של ברזל, למה? מה זה שהשאלות של ברזל? מה, הוא עבריין? הכוונה היא זה חוק אלוקי שצריך לרדת. צריך לרדת. והקדוש ברוך הוא מגלגל את זה דרך כל מיני פעולות. אז אנחנו קמים בבוקר, קוראים את העיתון, או שאר אמצעי התקשורת, ואנחנו רואים כל מיני פעולות שמתממשות. אבל אנחנו עם של מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מבינים שכל מה שמתרחש הוא יציאה לפועל של גזרה אלוקית. העולם הוא לא הפקר. אז זה מתבטא בסגנון של התורה. לכן פקוד פקדתי זה בא לומר, אתה רואה גאולה? אתה רואה מעשים של גאולה? דע לך שיש מי שחושב מחשבות של גאולה, ומתכנן תוכניות של גאולה, ומה שמתממש זה התוכנית הפנימית. וכאן, שנאמר המקור והפעולה, פקוד פקדתי, שתי הפקידות הללו המה על פקודת הנפש שהיא פנימית מהפקודה של פקודת הגוף. כלומר, אומר ישועת מלכו, פקידה כפולה היא בעצם באה לומר שיש פה גאולה פנימית וגאולה חיצונית, מעשית. ופקודת הנפש היה תכף בביאת הגואל. כי מיד בביאתו נתעוררו להתבונן על מצבם השפל. איך זרע עמוסים יהיו עבדים נכנעים לזרע חם. דבר שלא הרגישו עד כה, כי כבר היה נכבה בליבם הרגש הנפשי הזה. אומר ישועת מלכו, ואין ספק שהוא הרי עמד והתבונן על ראשית צמיחת גאולתנו, אבל כאן הוא מפרש את הגאולה שהיא אחרית כראשית. כאן הוא מדבר על הגאולה במצרים. עם ישראל נמצא מאות שנים. עיקר הגלות היא כאשר כבר לא מרגישים שנמצאים בגלות. כאשר נמצאים במצרים, וטוב, כי טוב לנו במצרים, זכרנו את הדגה וכולי, זה עומק הגלות. כלומר, יש גלות קלה, כשאתה מרגיש את הסבל, אבל לפעמים זה חודר עוד פנימה, ואז גם גלות הנפש. יש גלות הגוף, כשהנפש שלך היא משוחררת, היא כמיהה לארץ ישראל, אבל יש לפעמים שעומק הגלות חודרת לנפש, ואז גם הנפש בגלות. וישב ישראל בארץ מצרים, ויאחזו בה, כפי שהכלי יקר מסביר בסוף פרשת ויגש. הם באו רק לגור בארץ בנו. אחר כך הם כבר התיישבו, וגם הקימו מאחזים, ויאחזו בה במצרים. ואם כן, הגאולה היא מצב הפוך. אפילו שכבר נהיינו עבדים, אבל פתאום משהו בעומק הנפש מתעורר. מה מתעורר? ההרגש הזה, ההרגשה, התחושה שכואב לנו, שצר לנו שם. תחושה שמר לנו בגלות, זה ההתחלה של הגאולה, של גאולת הנפש. על כן אומר השפת אמת בכמה מקומות, בשם חידוש הירים, סבא שלו. אנחנו אוכלים את המרור בליל הסדר. ליל הסדר זה לילה לילה של גאולה, אז מצות, אני מבין למה אוכלים. אבל מרור, למה אוכלים? אומר, השפת אמת בשם חידושי ערים, כי תחילת הגאולה היא שאנחנו מרגישים שמר לנו בגלות. כל עוד מתוק לנו בגלות, אז זה שיא של גלות. מתי שמרגישים מרור, זה צעד ראשון. זאת גאולה פנימית. ואז ייתכן, אנחנו לא יודעים כמה שנים זה קורה, שמרגישים את המרירות, מרגישים את הכאבים, ומתחילים להתפלל על גאולה, זאת ההתחלה, ההתחלה היא פנימית. לא רואים בשטח כלום, אבל בפנים מתרחשת הגאולה. וזה מה שהוא כותב פה, אני קורא עוד הפעם, כי מיד בביאתו של הגואל, נתעוררו להתבונן על מצבם השפל, שזרע עמוסים, הרי אנחנו מכונים עם עמוסים, שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו על זרועותיו. זרע עמוסים, יהיו עבדים נכנעים לזרע חם, זה דבר לא נורמלי. והתחושה הזאת היא דבר שלא הרגישו עד כה. למה לא הרגישו? כי כבר היה נכבה בליבם הרגש הנפשי הזה. מי יכול לעורר את התחושה הזאת בעם? וזאת לא יוכל לעשות, אלא רק הגואל האמיתי, הבא בכוח השם אשר בידו רוח בשר איש. כלומר, גואל שקרי, הוא יכול לדבר על פעולות של גאולה. אבל רק מי שיבוא בכוח השם, אשר בידו רוח איש, הוא יכול לפעול על הרוח. לכן, זה לא קוד חיצוני. מי שיכתוב את הקוד הזה, מי שיכריז אותו, הוא הגואל. לא. מי שבאמת יבוא ויחולל מהפכה בתודעה, בפנימיות של העם, זה, רק זה הגואל. זה לא יכול לעשות משיח שקר. לעורר את התחושה שאנחנו בגלות, ואנחנו צריכים לקום ולהיגאל, לזה שולח הקדוש ברוך הוא, מתי שהגיע עת לחננה, אז הוא שולח איש שיעשה את המהפכה הזאת. ובאמת, הרב קוק, שליח השם לראשית צמיחת גאולתנו, אז הוא כותב בספר אורות, פרקי התחייה, פרק ל"ב, אין את זה לפניכם. הוא כותב, אופייה של הגאולה, הבאה לפנינו, שאת ראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מה הכוונה? אנחנו חשים ומרגישים, כלומר, רואים בעיני בשר, את ראשית צעדיה. הרב קוק, בזמנו, כבר הרצל פעל את מה שפעל, וישנה התקדמות מעשית במקביל, כבר יש את המושבות הראשונות, וקיבוץ גלויות מטפטף לך. ואנחנו רואים את ראשית הצעדים, ראשית הפעולות החיצוניות. אומר הרב, עיקר ההתרחשות של הגאולה זה לא מה שרואים בראשון לציון, בראש פינה או בשאר מקומות. זה לא עיקר ההתרחשות. את זה כולם רואים. אבל, אני אומר כולם רואים, כאשר הבן של החפץ חיים, הגאון רבי אריה לייב, סיפר לאביו, על התקומה של ראשון לציון ושאר המושבות שם באזור, אמר החפץ חיים, ביידיש, אני אתרגם לכם, הנה המעשה מתחיל. כלומר, זה עין של החפץ חיים. הוא שומע בחדשות על ראשון לציון שקמה, אז הוא אומר, הנה המעשה של הגאולה מתחיל. אומר הרב, כל מה שאנחנו רואים זה קצה הקרחון, כי עיקר אופייה של הגאולה, איפה הוא מתרחש? בתוכיות של הנשמות. הנשמות הישראליות נגאלות. כי הפקודה היא פקודה אמיתית, פקוד פקדתי, פקידה מעשית, פקדתי, אבל יותר עמוק, פקוד, פקידה נשמתית. עם ישראל נגאל, ובאמת, עם ישראל כולו חש את צעדי ראשית צמיחת גאולתנו, ויש פלא עצום. אומר הישועות מלכו, כיוון שאנחנו רואים שנתעוררה תשוקה בכל הרבדים של האוכלוסייה בעם ישראל, בגלות, ישנה התעוררות לעלות לארץ ישראל, קיבוץ גלויות מכל הכיוונים, מכל הסיבות וכולי, קרוב לוודאי הוא פוסק שנתנוצץ רוח הגאולה. אם עם ישראל מרגיש שהוא בגלות והוא צריך לעלות, זה עיקרה של הגאולה. זה העומק, כך לפי הישועות מלכו, בישוע מקוטנה, זה העומק של פקוד, פקדתי אתכם, אז והיום. שלום.